טוב, אנחנו ממשיכים במאמר האזינו השמיים, נמצא בלקוטי תורה על פרשת האזינו, ועצרנו בדף ע"א בעמודה השלישית, בשתי השורות האחרונות של העמודה למטה, במילים וזהו שאמרו עזל, יפה שעה אחת. עושה איזה סיכום קצר על מה הדובר כאן. המאמר פתח בפסוק שכתוב בתחילת האזינו, האזינו השמיים ואדבר ותשמע ארץ אמרי פי, יערוף כמטר לקחי, תזל כתה למועטי. תחילת המאמר הוא הסביר ששמיים וארץ זה שני סוגים בעם ישראל, שנקרא בעלי תורה ובעלי עובדין תווין, ואחר כך ההמשך, טל ומטר, זה שני בחינות בתורה. אנחנו כרגע נדבר על הבחינה הראשונה שזה מטר. על זה נאמר יערוף כמטר לקחי. כדי להסביר את המשמעות למה התורה נקראת מטר, זאת אומרת, כמו בגשמיות, הגשם הוא מרטיב את האדמה, כדי שכאשר שמים בפנים גרעין, אחרי החרישה, אז זה יגרום להצמיח. אז הסביר בעריכות שלמה שככה זה גם בנפש. הנפש שלנו היא כמו גרעין. הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה לעולם, נכנס אותה לתוך גוף גשמי, לתוך נפש בהמית. הגוף הגשמי, הנפש בהמית זה כמו ארץ. הסביר בעריכות שיש לה פוטנציאל אדיר, כמו שבארץ יש כוח הצומח שהוא כוח אינסופי, והנשמה שיורדת למטה היא כמו הגרעין שנפגש עם האדמה, עכשיו צריך שהוא יצמיח. אבל כדי שהוא יצמיח צריך להיות גם חרישה וגם גשם, ואז הוא מצמיח. אז אנחנו פה הגענו לשלב, אחרי שהסברנו את המעלה הגדולה שיש בארץ, שזה עבודה מתוך רעש ומתוך התעוררות גדולה שיש בה, כמו שהוא הביא דוגמה של האופנים לעומת השרפים, ככה נפש הבהמית יש לה את עבודת ההתעוררות הגדולה, שזה בא משורש מאוד גבוה, וזה יכול להצמיח מאוד הרבה. עכשיו אנחנו עוברים להסביר איפה נכנס פה העניין של התורה, של המטר. הוא אומר כך, וזהו שמרו רזל, זה המשמעות במשנה שאומרת בפרקי אבות, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. זאת אומרת, פעולה אחת פה בעולם הזה, לעומת כל חיי העולם הבא, כל חיי העולם הבא לא של הבן אדם הזה, תחת כל חיי העולם הבא של כל הצדיקים שנמצאים שם מאז בריאת העולם ועד היום, אלפי שנים ואת כל הנשמות וכולם יחד, תחת כל חיי העולם הבא, ומצד שני תיקח שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, אז השעה אחת כאן היא יותר עוצמתית מכל חיי העולם הבא. למה? כי עולם הבא הוא רק הערה וזיו בלבד. כל הגילויים הנעלים שיש בעולם הבא זה זיו השכינה. כמו שנאמר, ונהנים מזיו השכינה. זה הערה מהשכינה. כמו שאמרו חז"ל, כמו שחז"ל מדברים על הבריאה של העולם הבא, אז חז"ל אומרים, ביוד נברא העולם הבא. העולם הבא נברא ביוד, יוד זו אות שגם בגשמיות היא אות קטנה. אות הכי מצומצמת. שזה מראה שהעולם הבא, מה שמחיה אותו זה יוד, זה חיות מאוד מועטה. זה עולם הבא. מה קורה פה בעולם הזה? עולם הזה כתוב, שעה אחת בתשובה ומעשים טובים. מה הכוונה בתשובה? אומר, אבל בחינת תשובה, עבודת התשובה כאן בעולם הזה, מה זה עבודת התשובה? שהיא בחינת רעש גדול של הנפש הבהמית. כשהנפש הבהמית פה בעולם הזה, מה זה תשובה? הוא מרגיש את המצב הירוד בו הוא נמצא, כמו שהוא אמר בעיני המוטבט למטה, שהאדם שמרגיש כמה הוא רחוק וכמה הוא נמוך, אז מזה נהיה הצעקה, מזה נהיה הרצון לשוב. אז התשובה הזו זה מבטא רעש גדול, זה מעלה אחת שיש כאן דווקא בעולם הזה. הוא מוסיף תשובה ומעשים טובים. מה זה מעשים טובים? מעשים טובים מבחינת מעשה המצוות. זה המעשה הגשמי שלכאורה מבטא בחינה נמוכה, אבל דווקא המעשה והתשובה הן ממשיכות התגלות עצמותו ומהותו יתברך ממש. ומגלה לא הערה, זה לא זיו כמו בעולם הבא, בזה יהודי מתחבר לעצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. אז יפה, שעה אחת בתשובה ומעשים טובים כאן, יותר מכל חיי העולם הבא. אז זה נאמר, זה גם מה שהפסוק אומר, ורב תבועות בכוח שור. הפסוק מדבר קודם כל בגשמיות, שאדם רוצה להעביר כמות יבול של חיטה שהוא קצר, שהרבה תבוע, רוצה להעביר את זה ממקום למקום, אז על הגב שלו כבן אדם יהיה לו מאוד קשה להעביר את זה, כמה הוא יצליח להעביר, יתעייף מהר. אבל אם הוא ישים את זה על השור, אז רב תבואות אפשר להעביר בכוח שור. אז השור הוא ברמה יותר נמוכה מהבן אדם, אבל מצד שני יש לו כוחות יותר עוצמתיים מהבן אדם. אותו דבר בעבודת השם. הנפש האלוקית הוא אדם. הנפש הבהמית הוא שור. השורש שלו מפני שור של המרכבה. אז העבודה של יהודי בכוח שור, בכוח של התשובה, או בכוח של המעשים טובים, שמעשים עושים על ידי גוף גשמי עם נפש חיונית, אז רב תבואות, הוא מגיע להרבה הרבה יותר, מעלה הרבה יותר גדולה. היינו, מה זה השור? בחינת הנפש הבהמית שנמשכת מפני שור שברופנים. כנל, כמו שדיבר בעריכות בפרקים הקודמים. ומה זה פועל? להמשיך גילוי רב מעצמיותו ומהותו יתברך ממש. הגילוי מעצמות ומהות של הבורא מתגלה דווקא במעשה הזה של הגוף, הנפש הבהמית, והשור, התשובה, המעשים טובים, זה הרבה יותר נעלה. זה כמו הצמיחה של עץ עם הרבה פירות, באה דווקא בכוח האדמה, בכוח התחתון. זה מה שגורם לגלות את האין סוף שיש באדמה, הכוח הצומח. ולכן כתיב, לכן בדברי התוכחה, שהתורה אומרת למה מקבלים דברי תוכחה, הפסוק אומר, כל זה למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. מה הפשט, לפי מה שמסביר כאן את הפסוק? שאם אדם היה עובד פה, בעולם הזה, את השם, זה מרוב כל, זה יותר מכל. מה הכוונה כל? כל זה עולם הבא. עולם הבא נקרא כל. מה שידוע, אמר חזל על הלשון בכל, מכל כל, שזה התאימן את האבות מעין עולם הבא. עולם הבא נקרא כל. אומר הפסוק ואומר, אם היית עובד את השם כאן בעולם הזה, זה מרוב כל, זה הרבה יותר מאשר עולם הבא. למעלה מבחינת עולם הבא נקרא כל. למה הוא נקרא כל? שאינו אלא זיו. פה יש לך את המהות בעצמו. אז זה בעצם המעלה הגדולה שיש דווקא כאן למטה, באדמה. אבל כדי שיצמח באדמה, צריך להרטיב את האדמה. איך מרטיבים את האדמה? כדי שהיהודי, המעשה שלו יהיה ראוי, צריך גשם. אז זה אומר הפסוק, פעולה ראשונה, יערוף כמטר לקחי. יש כאן כל מילה בביטוי הזה הוא מדויק. מה זה יערוף, מה זה מטר ומה זה לקחי. כאן הוא קודם כל מסביר מה זה לקחי. בהמשך למה שהוא הסביר כרגע, שדווקא פה בעולם הזה מעשים טובים, לוקח את עצמותו ומהותו של הבורא ולא רק הערה באלמה, זה אומר מדויק במילים, לקחי. מה זה לקחי? אתה לוקח אותי ממש. וזהו פירוש יערוף כמטר לקחי. בהמשך הוא יסביר מה זה יערוף, מה זה כמטר. אבל כרגע בוא נראה את המילה לקחי, בהמשך למה שאמרנו. פירוש לקחי, שאתם לוקחים אותי ממש כביכול. שיהודי לומד תורה פה, הוא לוקח את עצמותו של הבורא ממש, כאן דווקא בלימוד שעושים פה בעולם הזה. כי המשכת אלוקות שישראל ממשיכים על די רעש גדול, ההמשכה הזו שיהודי ממשיך על די רעש גדול, שזה עבודת התשובה, או וקיום המצוות, דהיינו, מה שהוא הביא קודם מהמשנה, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, אז דווקא הפעולה שיהודי עושה כאן בעולם הזה, מהרעש גדול וקיום המצוות פה למטה, הוא מעצמותו התברך ממש, זה עצמות הבורא נמשך כאן. וזה המעלה הגדולה שיש דווקא פה למטה, זה לקחי שאתה לוקח אותי בעצמי. אומר, הנקודה הזו שהיהודי במעשים פה הוא ממשיך את עצמותו של הבורא, זה מרומז בעוד ביטוי, את הנקודה הבאה אומר גם בתניה באחד הפרקים, הוא אומר, וכן אם אמר, זה גם הפירוש במה שכתוב, אומרים את זה בתפילה, ותיתן לנו השם אלוקינו, ואז ממשיכים, כשקוראים את זה בהשקפה הראשונה, אפשר לחשוב שהשם אלוקינו זה כינוי לבורא, אומרים, ותיתן לנו, השם אלוקינו, מה תיתן לנו? תורת חיים, אהבת חסד. אז הוא אומר, לא, תקרא את זה, ותיתן לנו, מה נתת לנו? השם אלוקינו. נתת לנו אותך. אחר כך יש את הפרטים באיזה אופן. אבל הנתינה הראשונה זה השם אלוקינו, זה עצמו נתינה גדולה. פירוש, כביכול שנתן את עצמו אלינו, שנהיה יכולים להמשיך עצמותו יתברך ממש. זה המתנה הכי גדולה, שקודם כל הוא נתן את עצמו, שאנחנו נוכל להמשיך אותו על ידי המצוות שאנחנו עושים. וזהו שכתוב, זה גם שנאמר, אתה בחרתנו, שאומרים בחגים, אתה בחרתנו מכל העמים, ורצית בנו, ורוממתנו, זה מה המעלה שלנו, הוא בחר בנו, שדווקא אנחנו נוכל להתחבר אליו. ועל ידי זה, וירם קרן לעמו. על ידי זה הקרן, יש את הרווח ויש את הקרן. הקרן זה הדבר המהותי, הבסיסי. אז וירם קרן, כתוב, עודו על ארץ השמיים. הזיו, ההוד, זה על ארץ השמיים, זה בגן עדן, זה נשמות, אבל מי מקבל את הקרן? זה לעמוד, זה עם ישראל, על דרך הנעל, כמו שדיברנו קודם. אז כאן הסברנו את המילה לקחי בעיקר. גלוש כמה שורות, שמתחיל להסביר מה זה יערוף כמטר לקחי. מה הכוונה? אך מתחילה צריך להיות יערוף כמטר. כדי שאכן תוכל לקחת את עצמותו בתורה שאתה לומד, במצווה שאתה מקיים, יש הקדמה, כמו באדמה. לא מספיק שיורד גשם, צריך להיות חרישה, צריך להיות זריעה, יש פעולות שצריך לעשות, ואז הגשם יכול, כמובן את הגרעין צריך להכניס, אחרי שעושים את כל הפעולות, אז הגשם יכול לפעול את פעולתו. גם ברוחניות אותו דבר. צריך להיות יערוף כמטר, מה הפשט. כי הנה מבואר למעלה במשל, התגלות כוח הצומח שבארץ, להוציא הצמיחה, כמו שדיברנו לפני זה, במשל הגשמי של צמח באדמה, שצריך להיות מתחילה על ידי חרישה. חייב להיות חרישה לפני כן, כי אם אדם יכניס את הגרעין באדמה וירד גשם, אבל לא יהיה חרישה, גם לא יצמח. כי החרישה מה תפקידה? לרפות קשיות האדמה. שהאדמה תהיה יותר רכה, אז היא תוכל לקבל את הגשם, יוכל לגרום לכוח הצומח, לעורר את הגרעין שנכנס בפנים ולפעול את הפעולה. ואחר כך על די מטר שיורד ומלכלח הארץ, המטר, הגשם יורד ומרטיב את האדמה, ואז הוא שתוציא צמחה. זה במשל בגשמיות. וכן ממש הוא בנפש הבהמית. בדיוק אותו דבר, זה, הנפש הבהמית זה אדמה. צריך להיות פה גשם, צריך להיות פה גרעין, אבל צריך להיות חרישה. מה הכוונה? שבכדי שיתגלה כוח הגנוז בה, יש כוח עצום שגנוז בנפש הבהמית, ששורשה מאוד גבוה מהאופנים וחוות הקודש. אבל כדי להוציא את הכוח הגנוז, להצמיח, התגלות הרעש גדול מן הזרע הזרוע בה, כדי שאכן הנפש הבהמית פתאום יהיה לה תשוקה גדולה להתחבר לקדוש ברוך הוא ברעש גדול, וזה יצמיח, זורע צדקות, מצמיח ישועות. הכל טוב, הכל מוכן, הכל קיים, אבל צריך להיות תחילה בחינת חרישה דמר פיירה. חייב להיות כאן תהליך של חרישה שמרקח את האדמה. מה זה החרישה בנפש? דהיינו, בחינת לב נשבר ונתקה. אדם צריך להיות בביטול, צריך להיות בלב נשבר. כשאדם ניגש לעניין בגאווה, בקשיות עורף, אז שוב לא יפעל שום דבר. הלב נשבר, כמו שהפסוק אומר, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. כי ארץ קשה שאינה חרושה, אינה עושה פרות כלל? כידוע. כשהארץ היא קשה ולא חרוש, לא יצמח שום דבר. ככה במשל. אז גם בנפש צריך להיות העניין הזה של החרישה. ואז יש חרישה, יש לב נשבר. ויש נפש בהמית שיש לה פוטנציאל אדיר. מה עכשיו צריך? חכים לגשם. מה זה הגשם? ואחר כך צריכה למטר שילכלך הארץ. ומה זה המטר? כמו שאמר בתחילת המאמר, שהתורה נקראת גשם. יש לתורה גשם וטל, שני בחינות בתורה. גשם זה אחד הכינויים לתורה. צריך לרדת גשם, צריך ללמוד תורה. אדם לומד תורה, עם הכנעת הלב שלפני כן, הלב נשבר. אז יהיה את התוצאה, יהיה הצמיחה טובה. ובחינת לימוד התורה שנמשלה למים. לימוד התורה זה הגשם, שכמו המים מלכלכים את הקרקע עד שנעשית לך, כמו בגשמיות המים מרקחים את האדמה, עד שנעשית לך כל כך להיות מוכשרת להוציא צמחה, כן התורה אותו דבר, התורה ממשיך בחינת הביטול בנפש, אחר החרישה שהוא לב נשבר באמת, יש את החרישה הקודמת שזה הלב נשבר, ואז הוא לומד תורה, שאז תוכל אחר כך להצמיח ישועות. אז פה בעצם הוא הסביר את המילה הנוספת, מטר, גשם, אבל לפני המטר צריך להיות חרישה. איפה החרישה נמצאת כמה פסוק? איפה הלב נשבר בפשטות? אין כאן, לא מדובר על הלב נשבר פה בפסוק. אבל הוא מוסיף עוד שורה ואומר, האמת שגם הלב נשבר כתוב כאן בפסוק. איפה? הוא אומר, הוא ברבות, רבות הכוונה היא במדרש רבה, בראשית פרשה י' ג', שם הוא מסביר מה זה יערוף. כמטר, מה המילה יערוף אומר? יערוף זה מלשון עורף. אומר שמה, שהגשם הגשמי, פשוט יורד גשם, במה זה תלוי? אומר המדרש, שברו בריאות את אורפן, כשהבריאות שוברות את העורף, דהיינו, יש טיפה רכות והכנעה, מיד מטר יורד. הגשם, כמו שאומרים בקריאת שמה, אם שמוע תשמעו, אז נתתם את ארציכם. אז יוצא שגם המילה יערוף, הוא מרמז על החרישה, על הלב נשבר. זה הדבר שיפעל את הרכות שהתורה תפעל אחר כך. וזהו שאמרו, רמזו רזל באומרם, אם פגע בך מנובל זה, שהכוונה היא ליצר הרע, מושכו לבית המדרש, אם אבנו נימוח. איך האבן יהיה נימוח? הרי הגשם, שזה היה בית המדרש, והתורה זה מים. ואם המנובל הזה יצר רע הוא אבן, איך האבן יכול להיות נימוח מהמים? זאת אומרת שהתורה היא לנפש כמים. שאפילו אבן יוכל להימחות. כמו הסיפור הידועים רבי עקיבא, שגם אבנים שחקו מים. המים שחקו את האבנים. כך אפילו תהיה נפשו מטומטמת, אפילו שהנפש תהיה אטומה וקשה כאבן זה, הנה התורה יכולה שתמחהו. התורה יכולה להרפות, לרפות, דהיינו לרקח, לחרוש את הקשיות הזו. כי היא ממשיך מבחינת מים עליונים, ונקרא מטר ארצך. זה המטר שגורם את הריכוך הזה, זה נקרא ונתתי מטר ארצכם ביתו, וזה מה שהוא אומר כמה בסוג, יערוף כמטר, ומה פועל המטר? לקחי שלוקחים אותו בעצמו. עכשיו חוכמה משביר בהמשך, את המעלה של התורה, שזה לא רק חוכמה ושכל, זה משהו אלוקי, לא כמו בשכל רגיל שאין בו את המעלה הזו, וימשיך הלאה להסביר את העניין בזה.